יאללה, אז תתחיל.
אני רק אומר שזה קצת משעשע, כי העורך שלנו הוא זה שמדבר בעיקר על נושאים אחרים.
העורך שלנו באופן כללי הוא זה שמדבר בלי הפסקה. לא סתם את הפה לרגע. לא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים.
שלום וברוכים הבאים ללא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים שהוא גם פודקאסט על. אני איתי חורב. סליחה, אני מתנצל שהפרעתי לשאגות מהקהל. אני איתי חורב, ואיתי נמצאים עמית בלום.
אלן, אלן.
ואלעד הן.
זה אני.
ויש שאלה שרציתי לשאול אתכם כבר המון זמן.
אוי ובוי.
מה יגניב אתכם במשחקי תפקידים השבוע?
השבוע?
השבוע. אני יודע, זה השבוע קשה.
זה באמת היה שבוע לא פשוט.
אז אני אספר מה יגניב אותי, ואתם תחשבו בינתיים מה יגניב אתכם.
חשבתי שאתה תפנה למישהו.
כן.
לא, לא. אתם נראים כל כך ביישנים וזה, אני צריך לשבור את הקרח.
אני מאוד ביישן.
אז מעבר לזה שקיבלתי את התמורה לעוד קיקסטארטר שתמכתי בו, כן, קיבלתי את העותק הפיזי של הספר מייזיס, והוא נראה מאוד מגניב, ואני מאוד מחכה לשחק בו. למי שלא זוכר, אני לא זוכר אם סיפרתי על זה או לא, משחק שבו כל שחקן מקבל קובייה אחת ספציפית, בהתאם לסוג הדמות שלו, שנגיד, שכל קובייה יותר טובה בדברים אחרים, קוביית 10 יותר טובה בלהגן, קוביית 8 יותר טובה בלהתקיף, קוביית 4 יותר טובה למצוא מידע ודברים כאלה, קוביית 6 היא די ממוצעת שכזאת, כאילו זה טובה בהכל, אבל לא מאוד טובה. וזה משחק שהוא מאוד קליל, מאוד קל ללמוד את החוקים, דפי דמות מאוד קטנים ומינימליסטיים, כל מיני פיצ'רים מגניבים כאלה, שככל שעושים יותר שטויות ומתנהגים בצורה מטופשת, אז צוברים אפלה, ואז הסיכויים שיקרו דברים רעים עולים. בקיצור, משחק נראה מאוד חביב על הנייר, אני מקווה שאני אוכל למצוא איזה 2-3 חברים להריץ להם משחק קצר של זה, של איזה 2-3 שאפשר יהיה לעשות ממנו אחר כך פרקים של פודקאסט או משהו בסגנון.
לא יודע איפה אתה תכף תמצא דבר כזה, מאוד קשה לדעתי, לא פשוט.
אני חופש, אני מקווה שאני אצליח למצוא.
מהניסיון שלי גם להרים פודקאסט זה לא טריוויאלי.
זה נכון, זה נכון. חוץ מזה נחמד לי קצת שבתקופה האחרונה...
בטח שפודקאסט על!
בתקופה האחרונה קמפיין טרייל אוף קתולו, שבו אני משחק קצת מתמקד בדמות שלי, זה אמנם קרה בגלל שהדמות שלי הפכה לתנין והרגה מלא אנשים. לא כולם מהרעים, הם גם לא מהטובים, הם כאילו חלק מהניטרלים, אבל...
They were just around.
אבל כמו שאומרים, אין פרסום רע, כל תשומת לב היא תשומת לב טובה, ואני מבוצא מהעניין. כן?
גם.
כן, תמסך זה חשוב.
אין תמסך רע, יש תמסך שרע לו. אנחנו בדיוק, מחזקים בדיוק. את התמסכים.
אז זה כיף, ונקווה שהשחקנים האחרים לא יארגו אותי או משהו. ואם ינסו, אז שיהיה להם בהצלחה.
יפה, יפה. טוב, אני...
זה היה הקול של תנין זוהם.
אני אגיד, אני מרגיש שיש כמה דברים שחוזרים הרבה בדברים שהגניבו אותי בזמן האחרון, ובכל זאת אני אעשה משהו שמורכב משני דברים שאני חוזר עליהם באיזושהי צורה, בכל מיני וריאציות. אחד מהם כי יש גם חדשות משמעותיות, ואחד כי פשוט הוא ממש מעכשיו, וזה כיף לי. אני שוב אספר על קמפיין הפלאים שאני מריץ לקבוצת הילדים, נערות ונערים כבר כמעט, שזה של הבן שלי, וזה נורא כיף, ופלאים זה משחק מעולה, והוא בעיקר מעולה עם מי שבקטע להתמסר למה שהמכניקה עושה, שזה לייצג בצורה ממש ממש יפה בני נוער שעצבניים על העולם ומסתבכים עם הרגשות שלהם והדימוי העצמי שלהם ומה שהמבוגרים אומרים להם וכל זה. אז זה נורא נחמד וכיף.
אתם לא מחליטים עליי.
בדיוק. אתם לא מחליטים עליי, אבל הם כן, והם כל הזמן מנסים, וזה כל הזמן מעצבן. ואתה יכול לנסות להתנגד, אבל לא תמיד אתה תצליח. אני לא יודע אם סיפרתי לכם, אבל פלאים זה משחק טוב, וכדאי לכם לשחק בו. הדבר הנוסף זה שהספר על אימפרוב לשחקני תפקידים, קיבלתי את ה-PDF שלו, ואני לא סתם אומר את זה כדי להשוויץ ולספר כמה כיף לי, גם כרגע אפשר כבר בעצם להזמין את ה-PDF ממי שרוצה, ואני אקשר לבקר קיט, לדבר הזה שמאפשר להזמין עכשיו את ה-PDF, ולמי שלא זוכר, זה בעצם ספר שמתעסק בכלים של אימפרוב ומשחקים של אימפרוב לשחקני תפקידים, עם הכוונה מיוחדת וספציפית לנושאים שרלוונטיים וטובים למשחקי תפקידים. אז גו. עמית.
מגניב, אני שמעתי על כנס נסתרות שקורה במקום הנסתר שקוראים לו תקוע, אזור גוש עציון, דרומית לירושלים. הכנס קורה ב-28 לשביעי, אז בזמן שאתם שומעים את הפרק הזה, לדעתי עוד יש לכם זמן לחפש עליו ולראות שאני לא טועה בתאריך, אבל זה האזור של הדבר הזה. ומה שמדהים בספר בעניין הזה, זה שיש מספיק שחקני תפקידים כדי לקיים כנס בתקוע.
תהיה סלסלת פטריות חינם לכל משתתף.
אני באמת לא יודע, אבל כאילו זה מגניב. כנסים זה כאילו...
כן, כנסים זה אחלה.
זה אחלה כשזה חוזר.
כן. אני הייתי בכנס לא מזמן, אתם ידעתם את זה.
לא, אתה יכול לספר לי על זה בקצרה?
כן, כן, למה לא? אני אתן לך קישור לפרק 120.
קח איזה 30-40 דקות. אולי אני אגיד עוד משהו בכל זאת, כי איתי כבר פה. ואמרתי לזה גם בפרק הקודם, אבל איתי, שהיה בכנס בבריטניה, שהיא מדינה, שהיא לא
נכון,
פה.
היא באמת מדהימה.
קנה לי את הארט בקרך, וזה ספר ממש יפה. ואני כאילו, אני וחברה שלי ישבנו ופשוט דפדפנו בו כאילו כספר אומנות, ופשוט הסתכלנו על כל הזה, וזה אמנם הכל דברים נורא נורא מפרעים, אבל מגניבים ומצוירים היטב, וזה כיף. איתי, אני הבנתי שאתה רצית לדבר על משהו. סטה!
ככה, זורק אותך מתחת לאוטובוס.
כן, מתחת לטרולי. מתחת למרדר טרולי.
אני לא יודע איך להציג את הנושא הזה.
הנושא הזה הוא כזה. איתי, תקשיב. איתי, עמית, תקשיבו שנייה. אני חושב שמה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו זה מרתון נושאים. הרעיון במרתון נושאים זה שאנחנו לוקחים כאילו כל מיני נושאים שיש לנו על משחקי תפקידים שלא יחזיקו פרק שלם, ואנחנו מדברים עליהם עד שיגמרו לנו הנושאים, ואז אנחנו נפסיק. ומי שאין לו נושאים, אז אנחנו ניתן לו פטור, כי יש לו קורונה, או משהו.
אני זה שיש לו
קורונה. עכשיו נראה, רציתי להגיד, נראה אם עד סוף הפרק תצליחו לנחש למי מאיתנו יש קורונה.
איתי, אתה רוצה להתחיל? יש לך נושא להתחיל איתו, או שאתה רוצה שאני אתחיל, או שאתה רוצה
שאני אתחיל? אני יכול להתחיל. אני נתקל באנשים ששואלים על שיטות שיש שהן... שהמכניקה שלהן לא הגיונית. נגיד, נשאלתי על, בעולמות פראים, אפשר לראות לתוך קרב פנים אל פנים. שני אנשים הולכים מכות, ומישהו יורה ופוגע במי שהוא התכוון מבין השניים, שזה לא פשוט בכלל לעשות את זה בעולם האמיתי. איך להתמודד עם חוסר ההיגיון הזה? ומה שאני אומר, זה שאלה משחקים, הם לא מנסים לעשות סימולציה של החיים האמיתיים, הם מנסים לעשות משהו אחר, ובדרך כלל כשיש איזה שהם חוקים לא מציאותיים, זה בגלל שמשחקים במשחק שבו מנסים להיות דמויות נורא מגניבות שעושות דברים שבני אדם רגילים לא באמת יכולים לעשות. אז כאילו, תקבלו את חוסר ההיגיון שבשיטה, ותבינו מה השיטה מנסה לעשות, ולמה היא נותנת לכם לעשות דברים לא הגיוניים. ואם אחרי שהבנתם מה השיטה עושה, זה עדיין לא הגיוני לכם ולא מסתדר לכם עם המשחק, אז אולי זאת פשוט לא השיטה שמתאימה על המשחק שאתם רוצים לשחק עכשיו, וכדאי למצוא שיטה אחרת.
אני אציע, אפשר להוסיף איזה, להגיד איזה הערה על זה?
כדאי אפילו להוסיף, כי אני אשמח שנדון בנושא, ולא רק אני אדבר עליו ואז נקפוץ לנושא הבא.
לא, אני לא הולך לדון עליו, אני הולך להעיר עליו. אז ההערה הקטנה שלי זה, יש פה גם נסיבות ביניים. נגיד, אם במשחק יש משהו אחד שלא מוצא חן ביניכם ואפשר לתקן אותו יחסית בקלות, לא צריך להסס יותר מדי, לכו על זה. שום דבר לא יקרה. אבל, כן, יכול להיות שאם משחק באופן עקבי לא מייצר את החוויה שאתם רוצים, מייצר לכם תחושה שמפריעה לכם להשיית הספק, מה שנקרא, להנות מכך שמה שהסיפור שמיוצר מרגיש לכם נכון, אז שווה לשקול באמת משחק אחר. שוב, יש דברים שיכולים להיות, יש דברים שהם יכולים להיות מאוד מתאימים לסוג הסיפורים שהמשחק מנסה לדמות, ויכולים להיות דברים שאולי יהיו פחות מתאימים, שיראו חורקים לכם גם בתוך הקונטקסט הזה. תסתכלו על זה ככה. אבל הכי חשוב בעיניי, זה תהיו על זה בשיחה חברית, כן? אם זה יהיה בדינמיקה של אני רוצה לעשות דבר והמנחה נכנסת בי על זה, וזה משהו חזק שהדמות שלי יכולה לעשות לפי החוקים, ועכשיו נוצרת בינינו דינמיקה אימותית סביב הדבר הזה, אז שניכם הפסדתם. אז לא זה.
לי אגב קרה דווקא להפך, שהיה משחק שמאוד מאפשר לדמויות לעשות דברים על אנושיים אפילו, אבל זה הפריע לך את השחקנים להשאיר את הספק, ואז כשהדמות שלו נפצעה, אז הוא בכוונה לא השתמש בכל היכולות שלו בקרבות, ושחקנים אחרים אמרו, מה זה, מה אתה עושה? למה אתה עושה את זה? אתה פוגע לנו בקבוצה. הוא אמר, אני לא יכול עכשיו, כל היד שלי מכוסה בחומצה, אני לא יכול עכשיו לנופף חרב. זה לא מסתדר לי. קורה?
נשמע שהוא צריך לשחק במשחק אחר.
הוא אכן בסופו של דבר עבר למשחקים אחרים, זה נכון.
יפה. למרות שכשלעצמו אני לא חושב שזה בעיה, כן, נשמע לי בסדר.
כן, עוד הערה קטנה בנושא היא שאם זה רק איזה דבר או שניים קטנים, אז כאילו אפשר להחליק את זה. נגיד יש את השיטה הכי טובה בעולם באופן אובייקטיבי, נוסעות הלפיד, ויש שם איזושהי בעיה כזאת, שיש שבשביל להצליח לעשות דברים בזמן המנוחה במחנה, אתה צריך מתישהו במהלך היום להביא לידי ביטוי את הצדדים השליליים באישיות של הדמות שלך. איך זה קשור אחד לשני? זה לא קשור אחד לשני. אבל זאת מכניקה מגניבה, ואני מאוד אוהב את זה שהמשחק מכריח אותך להתייחס לזה שהדמות שלך היא לא מושלמת. ובגלל זה אני מקבל את המכניקה הזאת, למרות שאין קשר בין שני הצדדים שלה.
ועוד פעם, אבל לשים לב ש... יכולים לא להתבייש, יש גם דבר כזה הומברו או לשנות קצת את החוקים, ויש אפשר למצוא שיש חוקים הומברו, חוקים בשולחן או דברים כאלה שאפשר לשנות אם השיטה לא לגמרי מתאימה לכם, זה בסדר, יש דברים שאפשר לשנות.
עמית, אתה רוצה להוסיף? יש לך נושא?
יש לו קורונה?
כן, בואו, מחלות במשחקי תפקידים. שמתם לב, אני אומר את זה ספציפית על מוד 5, כי זה משהו שעלה, בגלל ש... surprisingly enough, הנושא שמחלות עלה בקבוצת וואטסאפ של קבוצת משחק שלי, ואפילו במוד 5, אין סטטוס של disease, של מחלה.
אני חושב אבל שיש מחלות ספציפיות.
אז זהו, יש מחלות ספציפיות, למשל אם אתה מסתכל על יצורים, הם יכולים to inflict disease, הם יכולים להדביק מישהו במחלה, ואז מחלה היא ספציפית ליצור, אבל אין כאילו איזשהו חוק או איזשהו משהו שאומר, כאילו, אני מניח פשוט שזה פשוט לא מעניין לשחק מישהו שיושב בבית כי הוא חולה, אבל העניין הוא זה איך מתגברים על זה, כלומר איך אתה עדיין יוצא להציל את העולם אם אתה חולה.
כן, אני חושב שהשאלה פה היא בעיקר כמה זה מעניין לשים על זה את הפוקוס המכני. זה נשמע לי כמו משהו שיכול להיות נגיד תפור לדמות ספציפית, כן, אני יכול נגיד לדמיין אפילו כאילו אפילו מוד 5, אני יכול לדמיין לרצות לשחק דמות כאילו שהיא חולה או חולנית או משהו כזה, וזה כאילו חלק מההתמודדות שלה והדרמה שלה, וזה יכול להיות נחמד. אני חושב שברגיל, כאילו, אני לא יודע באיזה קונטקסט הייתי חושב על מכניקה של מחלה כדבר ש... לא יודע מה, משחק בזמן המגפה, המגפה השחורה, הדבר השחור, כן, לעשות...
תחשוב...
נדבקת, גלגל קוביית אחוזים, אם יוצא לך מתחת ל-75, אתה מת.
כיף.
אני חושב כאילו, אתה יודע, על דמויות מפורסמות כאלה ואחרות, למשל...
אז כן, אז הזכרתי את אלריק. אלריק הוא מאוד חולני, הוא ממש חלש. בספרים המוקדמים כרונולוגית, יש לו כל מיני צמחים, והוא מכין לעצמו שיקויים ודברים כאלה, בשביל להתחזק, עד שהוא משיג את חפץ הקסם הפשוט, אביסר, החרב ששוטה את הנשמות של כל מי שהיא נוגעת בו פחות או יותר, מספיק שהוא ישרוט אותו בזרת, והוא יהרוג אותו, והיא מעבירה אליו קצת נשמה כל פעם שהיא הורגת מישהו, וככה הוא...
שורד.
ככה הוא מסתדר יותר מאוחר. כאילו כן, אפשר לעשות דמות שהיא מאוד חלשה, אבל יש לה חפץ קסם או משהו כזה שהופך אותה בעצם, בואו לא ניקח את זה לרמות הכוח של אלריק, שהופך אותה לדמות רגילה, אבל שהדמות מאוד מודעת לזה שיש לה את חפץ הקסם הזה, טכנית אפשר לקחת אותו ממנה, והיא לא מחזיקה את זה 24 שעות ביממה, נגיד במחנה היא פתאום נורא חלשה, היא לא יכולה לסחוב עצים ולעזור לחבר'ה או דברים כאלה.
כן, זה גם מה שקרה לי.
מתי?
שהקמנו את המדורה, ואני לא עזרתי בכלום. טוב, יש לי נושא.
אתה נשמע כמו בסיסט.
בום. יש לי נושא. מה היה הנושא?
רגע, אבל זהו, ככה נקטע הדיון על המחלות?
יש לנו משהו לומר על המחלות? לדעתי שמצינו את זה מכל כיוון אפשרי. יש לנו עוד משהו לומר על זה?
לא יודע, אני רק אגיד שכאילו במבוכים ודרקונים זה קצת קשה להכניס מחלות, כי בדרגה די נמוכה כבר יש לך את הלחש שמסיר מחלות, ואז כאילו אין בזה כל כך, אין טעם להתמקד בהשפעות ארוכות טווח כאלה. אבל במשחקים אחרים אולי, לא יודע, גם לא נשמע לי כזה כיף לשחק מישהו חולה כל הקמפיין.
יש נגיד משחקים כמו צ'אמפיונס, גם איזה משחק שאתה בגדול משחק שם איזה מוטנט או מישהו עם כוח על, שחלק מהבניית דמות זה לתת לו חולשות, וחלק מהחולשות זה גם יכולות להיות חולשות פיזיות.
כן, זה יש גם בזה, יש את זה גם בעולמות פראיים, אני פה אייצג את זה.
אני מניח שגם בגרפס, כאילו בכל המשחקי קניית נקודות.
כן.
זה בערך מה שיש לי להגיד בנושא.
אז לי יש גם נושא. זה יהיה הקטע של זקן צועק על העננים, אוקיי? אני יושב לי באינטרנט ואני רואה אנשים עצבניים.
אני יושב! לא, אני לא מצליח לעשות את זה.
בקיצור, יש דבר שאני נתקל בו הרבה, והוא מעצבן אותי, אבל אל תעלבו, אל תיקחו אישית, תקשיבו, ואם אתם מזדהים, אולי תחשבו על עצמכם אם זה משהו שאתם יכולים ללכת איתו וליישם אותו. אני רואה כל פעם מנחים. אני יודע, אני בדרך כלל אומר מנחות, אבל אני עוד לא ראיתי מנחות שאלות כאלה. ראיתי רק מנחים. מנחים ששואלים, שאם אני אעשה משהו, אם אני אתן לשחקנים את מה שהם רצו, אם אני לא אעשה כך, אם אני אעשה כך, אם אני אעשה אחרת, אני מחנך את השחקנים איך לפעול בדרך מסוימת. אם אני אתן להם את מה שהם רוצים, אני מחנך אותם לא להתאמץ על זה. וכל מיני דברים בסגנון הזה. ואני רוצה להגיד, מנחים, אתם לא מחנכים.
נעלבתי.
בתור מחנך אתה ממש גרוע.
אתם לא מחנכים, אתם לא פה בשביל לחנך, ואם אתם פה בשביל לחנך, תבדקו שוב את המוטיבציות שלכם. אתם שחקנים שבאתם לשחק משחק עם עוד אנשים. ואם אתם רוצים שדברים מסוימים יקרו במשחק, כדאי לדבר עליהם. אני אגיד יותר מזה. אם אתם רוצים כבר לחנך, אוקיי, נניח יש לכם יומרות חינוכיות, אנחנו בני אדם, אנחנו באמת, כל ההתנהלות שלנו בעולם, יש בה אלמנט של חינוך, כן? אפשר להסתכל על זה ככה, כן? להיות באיזו הסתכלות דיאלוגית על חינוך, כן? חינוך כדבר שבו אנחנו מחנכים אחד את השני, כן? בעצם החיים שלנו. מה הסיפור עם החינוך הבייביוריסטי הזה אז, כן? אם אתם כבר מחנכים. מה הקטע הזה שאתם חושבים שהדרך היחידה להעביר מסר לשחקנים זה אם אתם תענישו אותם פה או תיתנו להם גזרים פה? מה אם לדבר? מה אם להתייעץ? מה אם לחשוב יחד איתם? ממש ממש ממליץ בחום לאמץ גישות כאלה של אנחנו יוצרים יחד דברים, אתם לא צריכים להעניש את השחקנים שלכם, אתם לא צריכים לחנך אותם ואתם לא צריכים לנתב אותם באופן מניפולטיבי. תהיו חברים, לא מחנכים ולא נערף מאנישים ולא שום דבר בסגנון הזה. זה המלצתי וקריאתי הנרגשת.
תראה, אני מרגיש שזה מגיע מאיזשהו מקום של, של תפיסה של איך המשחק צריך להתנהל. וזה בסדר גמור לחשוב שמשחק צריך להתנהל בצורה מסוימת, ואם הוא לא מתנהל בצורה הזאת, להרגיש שזה לא המשחק שאנחנו רוצים. זה יכול לקרות לכל אחד. אבל כמו שאמרת, אם זה קורה, אז לדבר על זה, לא לנסות לחנך.
בטח גם לא באופן מניפולטיבי, כאילו בסדר, אתה חושב שמשהו צריך להיות אחרת, כאילו מה, אז אתה עכשיו תנסה למשוך דרך המשחק כדי שזה, זה סתם לקלקל את המשחק, נשמע לי.
עוד בעיה שיש לי מזה, זה שהשחקנים עשו משהו לא צפוי ומגניב, ועכשיו אתה מחנך אותם לא לעשות דברים מגניבים.
יכול להיות, כן, אבל אני שוב, אני חושב שיכול להיות שזה הפוך, כן, יכול להיות שהם עשו משהו שהוא מבאס אותך, כן, והוא באמת מבאס. גם אז אל תחנך, כאילו, תתבאס כבן אדם, זה לגמרי בסדר ולגיטימי, וכדאי שתסביר להם מה מבאס אותך. לתת להם עונשים זה לא, כאילו, זה לא תפקיד שלך.
בסופו של דבר, אני חושב שהמושג לחנך קצת הוצא מהקשרו בסיטואציה הספציפית הזאת, אבל בסופו של דבר העניין הוא כאילו, בני אדם אנשים של הרגלים, לצורך העניין יש סיפור מוכר על מישהו שנסע באיזה דרך וראה שם רכב תקוע, ופעם שנייה שהוא נסע בדרך הזאת הוא ראה רכב תקוע, אז מאותו יום כל פעם שהוא מתייחס לדרך הזאת זה הדרך עם הרכב התקוע, ולא משנה כבר, וזה כבר לא משנה אם יש רכב תקוע או לא. בסופו של דבר אם מנחה דוגל באיזושהי דרך פעולה מסוימת באופן שחוזר על עצמו, אז השחקנים לומדים את הדרך איך אומרים, סיבה ותוצאה, אם אתה מצלצל בפעמון יש אוכל. אז אני חושב זה לא עניין של לחנך כאילו את האנשים או את השחקנים, אבל זה עניין כאילו להגיד בתור מנחה ולכאורה לא מתה לא לשבור כאילו את המשחק, לא להגיד אני בא כאילו תקשיבו חבר'ה זה לא מתאים לי, אני רוצה שנעשה משהו אחר. כאילו, אז דרך המשחק לכאורה לנתב את השחקנים למקום שבו אתה יותר מעוניין שזה יקרה, או שדברים ילכו אליהם. זאת לדעתי הכוונה. האם זה
כוונה
טוב?
כוונה רע מאוד.
האם זה טוב או לא טוב? אני לא יודע, אבל כאילו זאת לדעתי הכוונה.
אני חושב שאני רואה איך הדברים האלה גם מייצרים דברים. זה איזשהו הלך רוח שהוא הרי לא מנותק. זה הלך רוח שיוצר גם את זה שאתה אחרי זה מאוכזב מזה שכאילו, זו דינמיקה לא בריאה, אתה לא אמור להיות בראש הזה, זה לדעתי, שוב, אני אומר, זה, אין בעיה, כן, תראה, העולם חופשי וזה לא פשע, כן, ולא עשית שום חטא נוראי אם אתה זה, לדעתי אתה, זה מבאס, כן?
זאת גם לא באמת כוונה רעה, אני אמרתי את זה בצחוק.
כן, כן, לא, אני מרגיש שזה פשוט לפספס חלק מהעניין. לבוא בראש הזה. אז אני חושב שהצגנו את שני הצדדים של העניין, אפשר איזה...
כן, בהחלט.
אני רוצה לשאול שאלה.
כן.
בכל מיני משחקי תפקידים יש ברברים. ברברים במשחקי תפקידים הם אנשים גדולים כאלה, נורא מפחידים, עם איזה גרזן גדול או חרב גדולה, והם מקסחים את כולם, מאיפה זה הגיע בעצם? כי כאילו כשחושבים על זה, אז אני מניח שקופץ לראש של אנשים קונן הברברי. אבל קונן הברברי הוא לא היה כזה. הוא היה מין, הוא היה הרבה יותר קרוב ל... אם נסתכל במונחים של מבוכים ודרקונים, הוא היה הרבה יותר גנב מאשר ברברי. אם גם קצת לוחם. אבל כאילו הוא היה, אני זוכר, הסיפור הראשון שלו שאני זוכר הוא על איך הוא מתגנב לאיזשהו מגדל ומטפס מבחוץ עם חבל וזה... הוא גנב, כולנו גנב. אז מאיפה הגיעו הברברים למשחקי תפקידים? ולמה אנחנו שומרים עליהם ככה?
טוב, תראה, את ההיסטוריה המדויקת אני ממש לא יודע, כן? איך הדבר הזה התגלגל, ובטח אנשים יתעסקו בזה, כי יש היום כמה היסטוריונים שמתעסקים בהיסטוריה של משחקי תפקידים. אני כן יכול לראות השפעות, נגיד, על הברברים. זה ברור, למשל, של הברברים של מבוכים ודרקונים, כי נראה לי שזה הדבר המעצב פה, אז קונן הוא היום לא ההשפעה המרכזית. למשל, זה מובהק שיש שם את הרעיון של
הברזרקר.
בזרקרים. השיקורי קרב האלה ש...
מהוויקינגים או משהו כזה?
כן, בזרקרים הם ויקינגים. הם לא ויקינגים. הם נורדים. לא יודע, אולי ויקינגים? כתוב שזה נורדי. לא יודע, בקיצור.
זה באותה שכונה. השאלה היא באיזה תקופה בשכונה הזאת, אבל באותה שכונה.
אז לצורך העניין, כל העניין הזה של כניסה לזעם וכל הדברים האלה, זה לא קונן בשום צורה שהיא, זה די בבירור. באופן כללי, הברברים של חרבות וכשפים, אלה חרבות וכשפים של הז'אנר, כן? לא של
המשחק. כן. שבו הם ברברים, כאילו,
כן. אז הברברים של סורד אנד סורסרי, של חרבות וכשפים, הם דבר מאוד מאוד ספציפי, כי זה איזשהו מין, איזה מין עולם, תמונת עולם כוללת כזאת, שבו יש את הציביליזציה המנוונת, ויש את הברבריות החיצונית, שהיא גם, יש בה איזושהי חיות מוגברת, ביחס
לציביל,
בדיוק פראיות, וגם מידה לא מבוטלת של גבריות, כן? זה גם משהו מאוד מאוד ממוגדר כמובן. אז זה נגיד התכנים שמגיעים מהכיוון הזה, ונגיד אני מרגיש שהברברי של עולם המבוך, הוא באופן הרבה יותר מובהק שהוא לא קיים בוואנור דרך אגב, אבל אני תרגמתי אותו אגב, אם מישהו רוצה את הברברי של עולם המבוך בעברית, שאפשר לשחק איתו בוואנור, אז פנו אליי. האמת שאני יכול לקשר אותו, לדעתי, העליתי את זה לפייסבוק, אני יכול לקשר. אז הברברים האלה, נגיד, הם יותר ברברים כמו קונן, כאילו יש שם משהו שהוא יותר כזה, זה מין אדון מלחמה זר כזה, יש שם כמה וריאציות כאלה שאתה יכול לבחור כשאתה בונה את הדמות.
אני אוהב, כאילו, מבחינת ברברים, קודם כל זה סוג הדמות הכי אהוב עליי. במיוחד במשחקי RPG במחשב ומשחקי תפקידים באופן עקרוני תמצאו אותי עם הדמות עם החרב הכי גדולה ורץ קדימה. מה שמעניין בברברים אבל זה למצוא את הצד ששובר את התבנית. אם נגיד דברים שראיתי היה Warforged, מין מכונת מלחמה כזאת, איש מכני, ש ההסבר כאילו המעבר ללמה הוא נכנס לזעם של ברברים, זה בגלל שהוא יש לו בג, יש לו תקלה, ואז הוא נכנס לזעם, כי משהו נדפק שם. ומעניין לראות אבל נגיד התפתחות של ברברי, שמתחיל את המשחק תמיד כברברי לא סוציאלי ולא מבין ולא מחובר, ועם המשפט של כשהברברי מגלגל דיפלומטיה, שהחבורה מגלגלת יוזמות, לראות איך בסופו של דבר ההתפתחות של הדמות יכולה להוביל אותו למקומות שסתם זה לא רק להניף את החרב מצד לצד ולעשות מלא נזק. היה לי ברברי ש... לא עשה כל כך הרבה נזק, אבל עיקר העבודה שלו הייתה לספוג הרבה נזק, ולצעוק ולהעליב את האויבים שלו ולקלל אותם, וכדי שיתרכזו בו. בעצמו הוא לא עשה הרבה נזק, אבל הוא הציל את החברים שלו ככה. וכל פעם התיאור היה תיאור כזה של מה פתאום אני קופץ ונעמד בינו לבין האויב שלו, כדי איזה גיבור אני מוכן להקריב את עצמי בשביל שאר החבורה. אבל כן, כאילו לשבור מוסכמות, זה הופך את הברברי למעניין, לדעתי.
לדעתי, יהיה לך מעניין להסתכל על הברברי של עולם המבוך.
אני רק רוצה להעיר, שגם כשהברברי מגלגל דיפלומטיה, כולם מגלגלים יוזמה, גם זה די סותר את קונן, שסיפרתי
נכון, שהתחיל, כן.
התחיל כגנב, סיים כמלך.
זה גם סותר, זה לגמרי סותר את הברברי של עולם המבוך. זאת אומרת, הברברי של עולם המבוך, אם זה מתאים למה שהוא רוצה, כן? כי הוא, מה שמניע את הברברי של עולם המבוך, זה שיש לו איזשהו תיאבון הרקוליאני, כן? שאתה בוחר מהו, וכשאתה פועל לקראת התיאבון ההרקוליאני הזה, אז גם אתה מקבל במקום לגלגל 2 קוף 6, לכל דבר שאתה עושה, אתה מגלגל קוף 6 וקוף 8. אם אתה עושה, אז לצורך העניין, אם אתה הולך לעשות עכשיו משהו שהוא לקראת, לקדם את תאוות הכיבוש שלך, וזה משהו דיפלומטי, אתה תגלגל על זה עם 1.6-1.8, מה שנחמד זה שאם ה-1.8 יוצאת יותר נמוכה מה-1.6, אתה מקבל איזושהי סכנה, סכנה שנובעת מהרדיפה חסרת שיקול הדעת שלך, אחרי התיאבון שלך. בקיצור, זה נראה לי יותר קונן הברברי של, של עולם המבוך מאשר זה.
בהחלט נשמע ככה.
אני אשלח לכם את, את ה-PDF שעשיתי של זה. וכאמור, אני אקשר. איתי, יש לך עוד נושא?
אני העליתי את הנושא הקודם, אז אם למישהו אחר יש נושא אחר...
אה, אתה נתת את הברברים, כן. אוקיי, לי יש, לי יש, לי יש. יש. משחקי סולו. כאילו דיברנו על זה כמה פעמים, שמעתם אותי איזה פעמיים משחק בהם לבד, ושיחקנו בכמה משחקים שהם יכולים להיות משוחקים סולו, כמו נפילת הגיבורים.
ביחד בין הכוכבים.
כמו יחד בין הכוכבים.
אקס נובו.
אקס נובו. היו לנו כמה משחקים שהם משחקים שיש להם, שיש להם לפחות צורת סולו. ואני ככה מסמן לעצמי בטודו ליסט שפעם אחת אנחנו צריכים לעשות על זה פרק מסודר. אני חושב שדיברתי על זה באיזשהו פרק בעבר ולא ידעתי על זה כלום עדיין על התחום. וזה קורה.
מה, אנחנו מדברים על משהו שאנחנו לא יודעים עליו ולא התכוננו אליו?
לא.
אנחנו יודעים רק להריץ משחקים בלי לקרוא את השיטה. לא...
האמת שמה שאני חושב שקורה באופן מאוד טבעי זה שאנחנו מדברים על דברים שאנחנו לא מבינים בהם, ולאט לאט אנחנו מתחילים להבין בהם יותר, אז היום אני מבין בזה יותר. ואני רציתי להגיד על זה כמה דברים. א', אני כל פעם שאנשים שומעים על זה, אז יש את איזה מישהו חכם שבא ומפליא את תובנותיו על כך ש... זה לא משחק תפקידים, בלי שהוא יודע בכלל מה זה. עכשיו, שוב, אני אומר, מי ששיחק וזה לא, וחושב שזה לא משחק תפקידים, כל אחד זכאי לדעתו ושיהיה בכיף. אותי גם פחות מעסיקה השאלה, האם זה משחק תפקידים או לא, כן? מדובר במשחקים שבהם מייצרים סיפור בשילוב של אני והדמיון שלי ואיזושהי מערכת של חוקים שנותנת לי את הרעיונות, כן? כל מי שלא יודע... לרוב כשאנחנו מדברים על משחקי תפקידים, משחקי תפקידים סולו, אנחנו לא מדברים על שום דבר שדומה ל, אני יודע מה, בחר את ההרפתקה שלך או דברים בסגנון הזה, שבהם אתה כאילו מקבל את האירועים כמו באיזה משחק מחשב בעצם, מאיזשהו ספר סגור. לרוב מדובר במשחקים שבהם יותר בכיוון של אתה השחקן המנחה והקהל והכל ביחד, כן? קצת כמו משחקי תפקידים, כן? והדברים שאני יצא לי להגיד פה הרבה פעמים על העניין של ריבוי תפקידים וריבוי כובעים במשחקי תפקידים, זה קורה גם במשחקי סולו. אז קודם כל אני חשוב לי להניח את זה, ככה מדי פעם תכירו שהדבר הזה קיים. דבר נוסף ומעניין ששווה לדעתי לחשוב עליו, תעיינו קצת במשחק התפקידים האלה, ואם אתם רואים משהו מעניין, אתם לא חייבים לשחק בו לבד. ממש אפשר לקחת את הדבר הזה ולהביא אותו ולשחק אותו באיזשהו קונטקסט של, באיזשהו קונטקסט משחקי כולל, או כדי לשחק את זה עם החבורה, או להביא את זה אפילו במסגרת של איזשהו קמפיין כדי להציג איזשהו פן של איזה משהו. בסיום העונה האחרונה של Friends at the Table, הם עשו איזה מין סט כזה עם כל אחת מהדמויות שהלכו לכיוונים נפרדים, וכל אחת מהם עשו איזשהו משחק של מנחה ושחקן, וביותר מאחד מהם הם פנו תוך כדי לשחק באיזשהו משחק סולו, בעצם משחק שנוצר כמשחק סולו, ובעצם הם שיחקו בו בקונטקסט של מנחה פלוס שחקן, כדי לברר כל מיני סוגיות לגבי הדמות. וזה יצא מאוד מאוד מעניין, והזין בצורה מעניינת את המשחק, וזה לגמרי יכול לשמש לזה. אחד מהדברים שהרבה ממשחקי הסולו החדשים היום עושים, זה לקחת איזושהי חוויה מאוד מאוד ממוקדת, אם תקשיבו למשל לפרק הקודם שלנו,
אם הקשבתם, ברור שהקשבתם.
כן, אם תחזרו רגע להקשיב לפרק שלנו שבו שיחקתי את לחיות, לאהוב, למות, לזכור, שהוא משחק סולו שמספר את סיפור קבלת ההחלטה ברגע האמת של המקה שמאוהבת בטייס שלה, והאם להציל אותו או להציל את העולם או לזה, ולהכיר את הרקע שלהם וכולי, והכל טרגי ונורא. אז זה סיפור נורא נורא ספציפי, כן? זה נורא נורא ממוקד, וגם די קצר. תשמעו את זה, אתם תראו שאפשר להוציא משם משהו מעניין בזמן די קצר. אז אלה המחשבות שיש לי על משחקי סולו שהייתי רוצה להכניס שוב לתוך העולם הדעת הכללי של משחקי תפקידים.
אני מודה שלא שיחקתי משחקי סולו, מה שכן עשיתי בצעירותי בגלל שאפשר לעשות כל דבר עם מבחים הדרקונים. אז שיחקתי משחק סולו במבחים הדרקונים, הוא לא היה מוצלח. זה משהו שהשיטה לא בנויה לעשות. אבל איך אומרים, עם היכרותי עם הצוות ועם תוכניות ההקלטות לעתיד שלנו, אני מניח שיצא לי לעשות משחק סולו. מתישהו.
יש סיכוי. אני רק אעיר על העניין הזה. הדור הראשון, אני מתחיל להבין עכשיו קצת את העולם הזה של משחקי סולו, הוא מאוד שולי, אבל כן, הוא כאילו נישתי, אבל יש דבר כזה. אני חושב שהדור הקודם של משחקי הסולו היה מאוד מאוד ממוקד אנחנו נכתוב חוקים שבעזרתם אתה יכול להריץ לעצמך משחק סולו.
בשיטה קיימת.
והרבה פעמים זה קשור לדברים כמו Mythic GM Emulator, שהוא כלי די מגניב, אני חייב לציין, אני אקשר אליו, שהדבר המרכזי בעצם שהוא עושה, זה להיות הכלי שמייצר לך את מה שהמנחה אמור להביא. דברים אקראיים שאתה לא יכול לחשוב עליהם לבד, ויש שם כלים מספיק חזקים, די מעניינים, כדי ליצור איזה מין תחושה של המשכיות, תחושה של קווים עלילתיים מתמשכים, תחושה של דמויות בלי שחקן חוזרות. אז כדי לשחק משחק סולו עם סט חוקים של משחק תפקידים רגיל, יש כלים לזה. אחד מהדברים המעניינים בדור החדש של משחקי תפקידים זה של סולו, זה שמנסים לעשות משהו אחר, של במקום להגיד, אנחנו נעשה אותו דבר רק בסולו, ששוב, התחום הזה עדיין קיים לחלוטין, ואפילו יש בו משחקים חדשניים ומאוד מאוד חשובים, כמו שבועת הברזל, כן? שאני שוב חושב שמדובר במשחק מגניב וחדשני, שכן מנסה לעשות את משחק קמפיין סולו, כן? בין השאר, כן? או קו-אופ, או יש בו את כל האפשרויות, אבל נגיד ברור שזה היום אחד מהדברים המאוד פופולריים בו, אבל יש משחקים שהם הרבה יותר ממוקדי חוויה מסוימת. איתה, יש לך משהו להוסיף על זה?
גם אני לא שיחקתי במשחקי סולו, אז...
תנחומי.
אז אני לא יכול להגיד שום דבר
על זה. זה לא מה שאתה לא יכול להגיד על זה שום דבר.
אבל אני רק רוצה להעיר שעמית, כשאתה בצעירותך ניסית לשחק מבחים ודרקונים סולו, עדיין לא היו כל משחקי הסולו, הטכנולוגיה עדיין לא הייתה קיימת. אז אני בטוח שאפשר בעזרת אותם כלים שמשמשים במשחקים כמו שבועת הברזל, לעשות גם דברים במבוכים ודרקונים.
Mythic GM Emulator, לגמרי אפשר לשחק איתו עם מבוכים ודרקונים, חד משמעית.
כן. אני כן זוכר מאותה תקופה שבסט של גמה וורלד מהדורה שלישית, הם כל כך נערכו לזה שאנשים לא מצליחים למצוא מנחים, שהייתה ההרפתקה שמגיעה בתוך הערכה, היא הרפתקת אתה הגיבור שכזאת, אבל לקבוצה שלמה.
לחבורה.
ובארגז חול, כי יש לך את הארגז חול, ויש כל מיני נקודות בו, ואם הדמויות הולכות למקום הזה, אז תעברו לעמוד 40, ומשם מתחיל סקשן שלם של, כאילו, הנה המפה של המבוך, והנה המספרים של החדרים, ואם אתם נכנסים לחדר הזה, אז תלכו לקטע הזה, וכן הלאה, כאילו, מין הרפתקה שמנהלת את עצמה. לא צריך מנחה.
כן, אבל זה נשמע לי בטכנולוגיה המיושנת, בוא נאמר את זה כך.
היא הייתה קצת יותר חדשנית מהרגיל, אבל עדיין הטכנולוגיה המיושנת בבסיס.
כן.
זה היה די מצחיק.
אולי פעם אנחנו צריכים להראות, להדגים את Mythic GM Emulator. לדעתי זה יהיה מעניין לאנשים לראות את זה, זה דבר. אגב, לגבי Mythic GM Emulator, תסתכלו על העונה, גם על העונה הראשונה וגם על העונה השלישית של Me, Myself and Die, כן, סדרת יוטיוב שבה השחקן, איך אומרים את הדבר הזה? מדבב?
אני חושב שזה מדבב, כי מדובב זה זה שיושב עם האסיר בתא וגורם לו להתוודות.
אז המדבב טרבר דוואל, יש לו סדרת יוטיוב שבה הוא משחק משחקי סולו, והוא כבר בעונה השלישית, ובעונה הראשונה, בעונה הראשונה הוא משחק עולמות פראים, ומשתמש במיתיק ג'י-אם אמיולטור, בעונה השלישית הוא משחק איזשהו משחק די איזוטרי, שנקרא דומיניון, והוא משתמש בג'י-אם, במיתיק ג'י-אם אמיולטור, אז מי שרוצה לראות הדגמה מגניבה, ומאוד מאוד אפקטיבית של המיתיק ג'י-אם אמיולטור, אני ממש ממליץ לפנות לשם. גם מגניב, זה פשוט, הוא גם עושה בידור די טוב, צריך לומר.
יהיה לינק?
אני אתן לינק, בטח.
אני אבדוק את הנושא.
חברים, יש לנו עוד מראטון בנושאים?
אני מסתכל על השעון, ואני אומר שגם אם יש לנו עוד נושאים בדף, אפשר לוותר עליהם.
אנחנו מצינו את הנושא הזה מכל כיוון אפשרי.
כן, אני מאמין שכיסינו את המראטון הזה מכל כיוון אפשרי, רצנו את כל 42 הקילומטרים. ואם נשארו לנו קילומטרים ספר, אז הם יהיו במראטון הבא או משהו כזה.
כן, בוא נגיד ככה, גם את 42 הקילומטרים האלה, כנראה שהעורך יצטרך לקצוץ עד שהם יגיעו לסביבות ה-30-31.
אתם ידעתם, לא, אני לא נכנס לזה עכשיו.
טוב, אז מה אתם אומרים, להתראות בינתיים?
להתראות בינתיים.
להתראות בינתיים.
יאללה ביי!
ביי ביי.
ביי ביי.
לא קריטי, כולל המוזיקה המקורית מאת אלעד הן, מופץ ברישיון ניחוס שיתוף ו4 בינלאומי. נעימת הנושא שלנו, רטרו פיוטר דרטי מאת קווין מקלוד מ-incompetech.com, מופצת ברישיון ניחוס שיתוף ו3 לא מותאם. תודה רבה לירון וג על הפתיח לפרקליט השחקן. אפשר ליצור איתנו קשר בדואל lokriti.podcast@strudel.gmail.com. את לא קריטי יוצרים עמית פלום, איתי חורב, עודד דויץ' ואלעד הן. אני רק רציתי לציין שבאופן אובייקטיבי המשחק הטוב בעולם הוא כנראה הגלגל הבוער ונוסעות על פיד השני הכי טוב. אני אומר את זה באופן אובייקטיבי, לי אין שום דעה בנושא, לא קראתי לא את זה ולא את זה.
לא, לא קראתי את הגלגל הבוער, אבל אני מניח שאם היא הייתה כל כך טובה, אז הייתי קורא אותה, ולכן אני...